היום יום ראשון, ספר שמות, פרשת שמות, פרק א', פסוק א'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב, איש וביתו באו. אומר רש"י, ואלה שמות בני ישראל, חושב פה לרש"י, למה התורה מפרטת עוד הפעם את השמות של כל בני ישראל. ונקדים אולי, שעוד מעט אנחנו נגיע לפסוק ה', כתוב שם סיכום כללי שכל יוצא ירח יעקב היו 70 נפש. זה שאומרים סיכום כללי שהם היו 70, זה מובן למה כתוב פה, כי התורה רוצה להגיד, כפי שנראה בפסוקים הבאים, באו 70 ופרו וישרצו והרבו וכו' וכו', אתה מביא את שני הקצוות.
אבל רק שנזכרו, המילה 70 נזכר בסוף.
כן, אבל כשאתה רוצה להדגיש שהם גדלו, אז אתה מביא 70 מול מה שיהיה. אבל למה צריך לפרט את השמות של בני יעקב עוד הפעם? כי רק סך הכל לפני, בפרשת ויגש, רק לפני שלושה פרשיות, אנחנו קראנו ופירטנו את השמות של כולם. אז מי רש"י ואומר, אף על פי שמנען בחייהן בשמותם, חזר מנען במיטתן להודיע חיבתן. למרות שכשהם היו בחיים, כשהם נכנסו למצרים, התורה מנתה גם את המספר שלהם וגם את השמות שלהם, חזרה התורה עוד הפעם סופרת את השבטים וגם את השמות שלהם במיטתן. למה פעמיים? זה חיבה יתרה להודיע חיבתן, חיבה שהקדוש ברוך הוא מחבב אותם, שנמשלו לכוכבים. השבטים דומים משולים לכוכבים. מה רואים אצל כוכבים? שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם. כולל אם אנחנו מוציא כל יום, מכניס את הכוכבים כל יום, אז יש גם מספר וגם שמות לכל אחד. למה צריך את שני הדברים? כי מצד אחד יש צד אחד שהוא שווה לכל הכוכבים. כל הכוכבים הם אותו דבר מבחינה מסוימת, לכן אפשר לספור אותם כולם אחד אחד באותו מידה. מצד שני יש לכל כוכב את העניין האישי שלו, אז כל אחד יש את השם שלו. אז דרך אגב השבטים, יש את הצד השווה של כולם, יש את הצד האישי של כל אחד ואחד. מה ההוכחה שאצל כוכבים יש גם את המספר, גם את השמות, גם בכניסתם, גם ביציאתם? שנאמר, הפסוק בישעיהו אומר, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. מה רואים מהפסוק הזה? המוציא, זה נקרא כשהוא מוציא אותם. יקרא, זה כשהוא קורא להם להיכנס. אומר המהר"ל מפראג שאת הפסוק הזה צריך לקרוא הלוך וחזור. אפשר לקרוא ככה: המוציא במספר צבאם לכולם בשם, שההוצאה היא גם במספר וגם בשם. אפשר לקרוא את הפסוק גם אחרת: במספר צבאם לכולם בשם יקרא. כשהוא קורא להם, אז זה גם במספר וגם בשם. זאת אומרת, מהפסוק הזה אנחנו רואים, אפשר לקרוא את זה גם לקדימה וגם לאחורה, שהספירה של הכוכבים ושמותם של הכוכבים מפורטת גם בכניסתם וגם ביציאתם, על דרך זה גם אצל בני יעקב. פסוק ב', ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש. ויוסף היה במצרים. שואל רש"י, ויוסף היה במצרים, אבל הוא ובניו היו בכלל 70, ומה בא ללמדנו? מה שייך להגיד? הרי יוסף הוא חלק מהמספר. אם אתה רוצה להגיד לי שיוסף משלים את המספר, אז גם הבנים שלו משלימים את המספר. אני צריך לכתוב, יוסף ובניו היו במצרים. מה קשור פה העניין הזה? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? אלא אומר רש"י, לא דיחה צדקתו של יוסף. תורה רוצה כאן להדגיש איזה צדיק היה יוסף. הוא יוסף הרואה את צאן אביו. הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. עמד באותו צדקות, בכל השלבים לא השתנה שום דבר. אחד הדברים הבולטים שרואים שהוא נשאר להיקרא יוסף, למרות שפרעה נתן לו שם מאוד מכובד, קרא לו צופנת פענח, כמו שלמדנו, שצופנת פענח זה שם שמראה שהוא חכם גדול, הוא יודע לפענח את כל הצפונות, אבל בגלל יוסף לא בחר להמשיך להשתמש בשם הזה, הוא נשאר כל הזמן
יוסף.
זה מראה שהוא צדיק ולא
צנוע,
כן, לא מתגאה בשום דבר. פסוק ו', וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. בני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. המילה היחידה שקשה פה לרש"י זה וישרצו. וישרצו זה ביטוי שמתאים להגיד על שרצים.
כן.
כן? ואיך זה פה מדברים על בני אדם, ואומרים על בני אדם ביטוי שמתאים לשרצים, וישרצו, מה שייך להגיד את זה? אומר רש"י שהרמז בדבר שכמו שלהבדיל אצל שרצים, כשיש את השרצה, אז יש הרבה בבת אחת. על דרך זה גם פה, שהיו יולדות שישה בקרס אחד, היו יולדות שישיות שישיות במצרים, בני ישראל. והמפרשים אומרים שהדבר מרומז בלשון של הפסוק שזה שישייה, כי התורה משתמשת פה בשישה לשונות, ככה גם בעל התורים אומר, פרו וישרצו וירבו ויעצמו ומאוד מאוד, שש לשונות. זה מדגיש לנו, מרמז לנו שהיו שישה בקרס אחד. פסוק ח', ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מרשי, ויקם מלך חדש, רב ושמואל, יש כאן מחלוקת משני המוראים מה הפירוש ויקם מלך חדש. אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שנתחדשו גזירותיו. זאת אומרת ככה, לפי דעה אחת מסתכלים בעיקר על המילה חדש, מלך חדש. מה זה מלך חדש? כמו שרב אומר, חדש ממש, פשוט מלך חדש, החליפו מלך. ואילו שמואל אומר, לא, לא כתוב וימת וימלוך, כמו שכתוב, קראנו בסוף פרשת וישלח למלכים, אז מת וקם מישהו אחר. פה לא כתוב כך, כתוב ויקם מלך חדש. כיוון שלא כתוב שהקודם מת, לכן אומר שמואל שהוא נשאר אותו מלך, אלא מה? שהגזירות שלו התחדשו. כמו שרש"י ממשיך ואומר, ואשר לא ידע, עשה עצמו כאילו לא ידע. הפירוש הזה, אשר לא ידע, מביא רש"י לפי הדעה השנייה. לפי הדעה שנתחדשו גזירותיו, זאת אומרת שזה אותו מלך, רק מה הגזירות שלו התחדשו. אז מה הפירוש אשר לא ידע את יוסף? הוא עשה את עצמו כאילו לא יודע, לא זוכר בכלל שיוסף הוא זה ששינה את הכלכלה של מצרים והציל את כל העולם וכו'. מלך חדש כאילו לא יודע משום דבר, עשה עצמו כאילו לא ידע. פסוק ט', ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מראשי, הווה נתחכמה לו, מה הכוונה פה בדברי פרעה לעם? מה זה הווה? אומר רש"י, כל הווה לשון הכנה והזמנה לדבר. זאת אומרת, לא, כאן הווה זה לא כמו שאתה אומר למישהו, אב לי את הדבר הזה, זאת אומרת, תן לי. פה הווה זה לא מלשון נתינה, אלא מלשון הכנה והזמנה לדבר. בוא הווה, בוא ביחד נתכונן,
הווה נגילה,
כן, נתכונן לאיזה משהו חדש. כלומר, הזמינו עצמכם לכך, בואו תתכוננו למצב כזה שאנחנו נשנה את ההתייחסות שלנו לעם הזה. נתחכמה לו, לכאורה אם הוא מדבר על עם, הרי צריך להיות כתוב לשון רבים, נתחכמה להם. מה זה לא? רש"י מביא כאן שני פירושים. פירוש אחד אומר, נתחכמה לו לעם. כשמדברים על כל העם כעם, אז אפשר להגיד לשון יחיד. נתחכמה, מה לעשות לו? בואו נתחכם, מה אפשר לעשות לעם הזה? ורבותינו דרשו, רבותינו במדרש אומרים שמרומז כאן דבר אחר, לא נתחכם למושיעם של ישראל. בואו נתחכם נגד מושיעם של ישראל, נתחכם נגד הקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו מושיע את ישראל, אנחנו נהיה יותר חכמים ממנו. ומה נהיה יותר חכמים ממנו? לדונם במים. בואו נדון את היהודים במים, כמו שאנחנו יודעים שבסוף הדרך פרעה גזר כל הבן הילוד היאור את השליחות. זה אנחנו בשלבים, מה שמביא כאן את השלב האחרון. בהתחלה הרי שלב ראשון אמרו שבוא נעביד עליהם, כמו שנלמד עוד מעט פסוק י' א', עבודה קשה. אחר כך היה נלמד שלב שני שהוא אמר למילדות שהם ימיתו את הבנים, כן? וכשזה לא יועיל, אז בסוף נשליך את הבנים בעצמנו לתוך המים. רש"י מביא כאן מיד מה היה היעד הסופי שלהם, לדונם במים. למה דווקא במים? הם ידעו כלל שהקדוש ברוך הוא דן את האנשים מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אם אנחנו נדון אותם במים, אז אם הוא רוצה להחזיר לנו, מה הוא יחזיר לנו? גם במים. הוא לא יוכל להחזיר לנו במים. למה? שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולם. כלל שהוא נשבע שיותר לא יביא מבול לעולם, אז הוא לא יוכל להביא לנו מים. אז כאילו נתחכם, אנחנו נעשה משהו שהוא לא יוכל להחזיר לנו. כאן יש תוספת שלא בכל הגרסאות ברש"י זה מופיע, והם לא ידעו והם לא הבינו שעל כל העולם אינו מביא, אבל הוא מביא על אומה אחת. כמו שמפרשים אחרים אומרים, הם לא ידעו שהוא לא מביא עליהם מים, אבל הם לא ידעו שיכול להכניס אותם למים. יש הבדל בין להביא מים על האנשים ולהכניס את האנשים למים, כמו שהיה בסופו של דבר בקריאת ים. ועלה מן הארץ. אומר רש"י, מה הפירוש ועלה מן הארץ? על מי הוא מתייחס כשהוא אומר ועלה מן הארץ? רש"י מביא שני פירושים. פירוש אחד, ועלה מן הארץ, זה הולך על העם, על העם הזה שנתחכמה לו. למה? כי אם לא, הוא נוסף על שונאינו ועלה מן הארץ. מה זה ועלה מן הארץ? על כורחנו, מה הפירוש? הוא יהיה ביחד עם השונאים שלנו, הוא ייקח את הביזה שלנו, והוא יעזוב את הארץ ולא נוכל להילחם בו. זה פירוש אחד. אבל תהיינו דרשו, פירוש השני, ועלה לא הולך על העם, אלא ועלה הולך על, על המצרים. למה לא אומרים ועלינו? למה אומרים ועלה? כי אדם שמקלל עצמו ותולה כללתו באחרים. דברים כאילו נכתב ועלינו מן הארץ והם יירשו. פרעה בעצם מתכוון להגיד למצרים, אם אנחנו לא נטפל ביהודים כרגע, אז הם יגרשו אותנו מפה, אנחנו נצטרך לעזוב את הארץ. אז במקום להגיד על עצמם ועלינו, אז הם אומרים ועלה, אבל בעצם כוונתם היה על עצמם. פסוק י"א, מתחילה התורה לתאר מה עשו לבני ישראל. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. אומר רש"י, עליו, מה זה וישימו עליו, על מי זה עליו? אז כמו שרש"י הסביר קודם, נתחכמה לו, לעם. אותו דבר, עליו, מי זה עליו? אומר רש"י, על העם. מה זה מיסים? שרי מיסים. מה זה שרי מיסים? שרים שיטפלו במיסים. אומר רש"י, מיסים לשון מס, שגובים מהם המס. מהו המס? מה המס הזה שיצטרכו לתת בני ישראל? שיבנו ערי מסכנות לפרעה. מה זה ערי מסכנות? אז אומרת רש"י יסביר מה זה מסכנות, כי המילה מסכנות כתוב בפסוק בעצמו. למען ענותו, כדי שיוכלו לענות את בני ישראל בסבלותם. למען ענותו בסבלותם של מצרים. מה פירוש המילה סבלותם? סבלות זה עבודה. אז הם יענו את בני ישראל בעבודה שהמצרים יקבעו להם. ערי מסכנות, אומר רש"י, מה זה ערי מסכנות? מתרגמו. איך אונגלוס מסביר? אונגלוס אומר, ובנו קרבי בית אוצרה. זאת אומרת, ערי מסכנות, אומר אונגלוס, זה בית אוצר. בית שאוצר, זאת אומרת, מחסנים ואוצרות שאפשר להכניס לשם דברים, לכן דברים. לכן מוכיח רש"י שאונגלוס צודק, שמסכנות זה לשון אוצר. מביא רש"י מהפסוק בישעיהו, כתוב, לך בוא אל הסוכן הזה. סוכן, מה זה סוכן? סוכן זה מישהו שאחראי על היבול והסחורה שיש אצלו. אז ערים מסכנות זה ערים שהסוכנים מחזיקים שם את היבול. גזבר הממונה על האוצרות מסיים רש"י דבר. את פתאום ואת רעמסס, אומר רש"י שלא היו ראויות מתחילה לכך, שני הערים הללו לא היו ראויים בכלל לעשות ערים שמתאימות למטרה הזו להיות בית אוצר. רש"י נלמד בעזרת השם בהמשך, כשנגיע בעזרת השם לפרשת משלח, אז שם כשכתוב בפרשת משלח שעם ישראל הגיע למקום שקוראים לו פי החירות, שם כתוב ככה, רש"י אומר פי החירות, מה זה פי החירות? רש"י הוא פתאום, המקום הזה פתאום קוראים לו פי החירות, ורש"י מסביר שזה שני סלעים גבוהים זקופים. זה מקום שלא מתאים כל כך להפוך אותו לבית אוצר. והיהודים, העבודה הקשה שלהם הייתה לקחת את זה לבית אוצרות. שלא היו ראויות מתחילה לכך, ועשהום חזקות ובצורות לאוצר. פסוק י"ב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. מסביר רש"י, וכאשר יענו אותו, מה פירוש יענו אותו? היוד הזו, מה כוונתה? לא כתוב כאשר עינו אותו, אלא כאשר יענו אותו. מסביר רש"י ככה, בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריד. זאת אומרת, כאשר יענו אותו הולך על המחשבה. כמה שהם מתכננים במחשבתם לענות, יענו זה לשון עתיד, פירושו, הולך על המחשבה. כל מה שהמצרים, כמה שהם מתכננים לענות, אז הקדוש ברוך הוא מתכנן להרבות אותם ולהפריץ אותם. כן ירבה, פירושו כן רבה וכן פורץ. ומדרשו, לפי המדרש, אז היוד כן הולך על העתיד. לא על המחשבה, אלא על המציאות של העתיד. רוח הקודש אומרת כן. אתם אומרים, פן ירבה. אני אומר, כן ירבה. אבל קודם אמרנו שפסוק יוד, אמר פרעה לעם שלו, אבא נתחכמה לו, פן ירבה. אז אותו מילים שפרעה השתמש פן ירבה, כתוב כאן כן ירבה. זאת אומרת, הכן ירבה הזה תשובה על הפן ירבה שאמר קודם פרעה. מה זה ויקוצו? אז רש"י מביא שני פירושים. פירוש אחד, קצו בחייהם. זה כמו שאדם מואס, נמאס לו. אבל לפי הפירוש הזה חסר מילה בפסוק, כמו שאנחנו כבר רגילים, שתורה לפעמים מקצרת בלשונה, כי היה צריך להיות כתוב ויקוצו, במה הם קצו? היה צריך להיות כתוב ויקוצו בחייהם מפני בני ישראל. המצרים. אבל המילה בחייהם לא כתוב פה בפסוק, אומר רש"י זה כאילו מילה נסתרת שצריך להבין אותה. פירוש שני אומר רש"י, לא. לפי הפירוש השני, ויקוצו זה לא מלשון שמעשו, אלא פירוש אחר. ורבותינו דרשו, כקוצים היו ביניהם, ויקוצו זה כמו קוצים. זאת אומרת, כשהיהודים התרבו, הרגישו המצרים כאילו קוצים יש להם. זה הפירוש ויקוצו. פסוק י' ג' ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. הסבירה שמה זה בפרך? בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו. זה נקרא עבודת פרך. פסוק י' ד' וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם שעבדו בהם בפרך. היום הם מלך מצרים, עד כבר למדנו את התוכנית הראשונה להעביד את היהודים, והם חשבו שאם יעבידו את היהודים זה יחליש אותם, יקטין אותם, ואז הם לא יתרבו. רואה מלך מצרים שהטקטיקה הזו לא כל כך מצליחה, למרות שהם עובדים קשה אז הם הולכים ומתרבים, אז עוברו לתוכנית נוספת. היום אומר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם לא אחת שפרה ושם השני תפועה. אומר רש"י, קודם כל פירוש דקדוק של המילה, מה זה למילדות? אומר רש"י, הוא לשון מולידות. מילדות זה אלה שמולידות וגורמות לאחרות ללדת. אלא שיש לשון קל ויש לשון כבד. מילדות פה זה לשון כבד, זה קיבל דגש בלמד למילדות. כמו מביא רש"י דוגמה, שובר ומשבר, דובר ומדבר, כך מוליד ומיילד. מה ההבדל? ההבדל הוא באותיות אחרות, שמי שעושה משהו חס פעמי ככה כליל, אתה יכול להגיד לו, אתה יודע, הוא מוליד, הוא שובר, הוא דובר. כשאתה רואה מישהו שזה המקצוע שלו וזה הוא מונח, זה הוא עושה עם כל הנשמה, אתה אומר לשון כבד, הוא מיילד, הוא משבר, הוא מדבר. זאת אומרת פה למיילדות, הפירושו שזה היה המקצוע שלהם. שפרה, בזאת הייתה שפרה, אומרה שזו יוכבד. כי בפסוק הזה כתוב אשר שם האחת שפרה. מה זה האחת? יש איזה אחת שהיא ראשונה במעלה. מי זאת האישה האחת? היא יוכבד. יוכבד זאת כידוע אמא של משה רבינו. למה קוראים לה שפרה? שפרה זה כינוי, זה לא השם שלה. השם שמשפרת את הוולד, זאת אומרת אחרי שמיילדת את האמא, את התינוק, יוצא מלא בדם וכו', אז מנקים אותו, משפרים אותו. זה התפקיד היה של שפרה, של יוכבד, שהיא הייתה המיילדת העיקרית. וכפי שגם המפרשים אומרים שהמילה מיילדות כתוב בוו חסר, בכתיב חסר, דיינו בלי ניקוד אפשר לקרוא לה מיילדת. בעצם הייתה כאן מיילדת אחת, זו שפרה, היא הייתה מיילדת, היא הייתה אמא, היא הייתה מיילדת. הקריאלה עוזרת השנייה קראו לה פועה. אומר רש"י, מי זאת פועה? פועה זו מרים. מרים זו הייתה הבת שלה, אחת של משה רבינו. היא לא הייתה כל כך גדולה, הייתה ילדה. אז הילדה עזרה לאמא שלה בלידות של בנות ישראל. מה היה התפקיד של הילדה? אומר רש"י, למה קראו לה פועה? על שם שפועה ומדברת והוגה לוולד. כל תינוק שיצא, היא הייתה מדברת איתו, היא הייתה מרגיעה אותו, הייתה קוראת לו וכו'. פועה לשון צעקה. כמו שהפסוק אומר בישעיהו, כיולדה אפה. שם כתוב שאני צועק כמו יולדת. אז רואים שאפה זה צעקה, אתה יודע מה פה, פועה היא הייתה קוראת לתינוק ומעודדת אותו בלידתו. פסוק ט"ז,
משה רבנו ילדה
פועה. פועה זאת לא הייתה מיילדת, היא הייתה מסייעת למיילדת.
אבל אין ברירה.
אז האימא, במקרה הזה, אז נראה אחר כך בהמשך כתוב, שנראה בעזרת השם מחר, שהמיילדות אומרות, כתוב בהמשך שהמיילדות אומרות לפרעה שבנות ישראל יודעות ללדת גם לבד. ולא צריכות, יש כאלה שלא צריכות עזרה וסיוע. סוג תזיין, ויאמר, בילדכן את העבריות, וראיתן על אובניים, על האובניים, ואם בנו, ועמיתן אותו, ואם באתי, וחיה. ובירה שבילדכן, בילדכן זה לא שאתם תלדו, שאתם תלדנה.
שאתם ילדות.
כמו בהולידכן, כשאתם מילדות את האחרות. על האובניים, מה זה? רש"י מושב האישה היולדת. איפה שהאישה היולדת יושבת כדי ללדת, קוראים למושב הזה אובניים. ובמקום אחר קורא משבר. יש מקום אחר שהמילה הזו קוראים לה דווקא בשם משבר, זה פסוק ממלכים. תראו שמה, באו בנים עד משבר ואין כוח אין ללידה. אז משבר זה לפעמים גם כינוי לאותו מקום שהיולדת יושבת כדי ללדת. וכמו, לפעמים המילה הזו אובניים, משתמשים איתה בהקשר נוסף, עושה מלאכה על האובניים, כתוב אצל הנביא ירמיהו. מה הכוונה שם? מושב כלי אומנות יוצר כלי חרס, איפה שהיוצר כלי חרס יושב קוראים לזה אובניים, זאת אומרת מקום של ישיבה. אז פעם משתמשים עם זה שהיולדת יושבת, פעם משתמשים עם זה שהיוצר, היצרן יושב. אם בן הוא וגומר, למה פרעה מקפיד דווקא על הבנים? לא היה מקפיד אלא על הזכרים, שאמרו לו, הצטגנינה אב שעתיד להיוולד בן, המושיע אותם. אז מכיוון שעתיד להיוולד בן, אז לכן הפרעה הקפיד על הזכרים שימיתו אותם. וחיה, הצטגנינה אב זה החוזי כוכבים, אלה שרואים את העתידות. וחיה, ורש"י יכולים לחשוב כאילו פרו יש לו אינטרס והוא מצווה עליהן להחיות את הבנות, כאילו מה יקרה אם הם ירצו להמית בת? לא, פרו דואג וחיה, כן? פרו כל כך אכפתי שהבנות יחיו, הוא אומר שלא, וחיה פירוש ותחיה, פירוש לא ציווי, הוא לא מצווה עליהן וחיה, אלא הבנות שתחיה, זאת אומרת, ולא שהוא בעיקר מדגיש מה יהיה עם הבנים. פסוק י' ז' בפסוק האחרון לשיעור היומי, ותראינה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. רש"י, ותחיינה את הילדים, מה הם עשו? מה הפירוש ותחיינה? מספקות להן מים ומזון. זאת אומרת, התורה לא כתבה רק בלשון שלילית ולא המיתו את הילדים, כאילו פרעה אמר להם ועמיתן אותו, והיינו צריכים להגיד ולא עשו ולא המיתו את הילדים. אומרת לו התורה, לא רק שהם לא המיתו אותם,
דאגו להם,
אלא מספקות להם מים ומזון. עכשיו רש"י מתייחס להסביר דבר מעניין מבחינה דקדוקית. בפסוק שנלמד בשיעור של מחר, שפרעה קורא למילדות, נראה רגע את הפסוק בפנים, כתוב, ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר להם, מדוע עשיתם לדבר הזה ותחיינה את הילדים? אז המשפט הזה ותחיינה את הילדים כתוב גם בפסוק י"ח ותחיינה את הילדים, אותו משפט בדיוק כתוב גם בפסוק י"ז ותחיינה את הילדים. אבל כמובן הפירוש ותחיינה את הילדים בפסוק י"ז הוא לא דומה לתחיינה את הילדים בפסוק י"ח. למה? כי בפסוק י"ז התורה מספרת לנו עובדה, ותחיינה את הילדים, הם יחיו את הילדים. ואילו בפסוק י"ח זה לשון שאלה שפרעה שואל אותם, למה ותחיינה את הילדים? למה החייתם את הילדים בעבר? הלשון הקודש לא משתנה, כתוב אותו ביטוי. איפה רואים באופן בולט את השינוי הפירוש? הוא אומר, רש"י, נסתכל אצל אונקלוס, תראה איך הוא מתרגם ותחיינה של פסוק י"ז, ואיך הוא מתרגם ותחיינה של פסוק י"ח. אז רש"י אומר ככה, תרגום הראשון, אונקלוס על פסוק י"ז כותב, וקיימה, וקיימה פירושו עובדה, הם מקיימות את הבנים, וקיימה יד בניה, אומר אונקלוס. והשני, איך אונקלוס מתרגם את הפעם השנייה שכתוב, וקיימתם, והוא שואל אותם, למה קיימתם? רש"י מסביר כמה מילים מבחינת גדוקית, לפי שלשון עבר לנקבות רבות, כשאתה פונה לנקבות רבות, כמו פה הוא פנה לשפרה ופועה, נקבות רבות, ואתה שואל אותם, למה עשיתם בעבר כך וכך? תיבה זו וכיוצא בה, כשאתה מדבר על תיבה מסוימת, על מילה, כשאתה מדבר על הנקיבות ולשון עבר, עכשיו תלוי אם אתה מדבר עליהם בגוף נסתר או בגוף ישיר, משמשת לשון פעלו ולשון פעלתם. אם הוא מדבר עליהם בלשון נוכח, אז הוא אומר, למה פעלתם? למה עשיתם? אם הוא מדבר עליהם בלשון נסתר, אז הוא אומר, למה פעלו? למה הם עשו? ונראה שכמה דוגמאות, כגון, ותאמר נא איש מצרי, שאני לא אוהב את זה בעזרת השם בהמשך, שהבנות של יתרו שם אמרו ליתרו שאיש מצרי, כתוב ותאמרנה, מה זה ותאמרנה? לשון עבר, לשון עבר של נקבות זה ותאמרנה, אם זה לזכרים כמו ויאמרו לזכרים. דוגמה שנייה מביא רש"י, שכתוב הפסוק אומר בירמיהו ותדברנה בפיכם, לשון דיברתם כמו ותדברו לזכרים. עוד דוגמה שלישית, וכן ותחללנה אותי אל עמי, זה לשון עבר, זה כמו חיללתם, כמו ותחללו לזכרים. על כל פנים מה שרש"י מדגיש לנו שההבדל בין וקיימתון לבקיימה זה פשוט משתנה המשמעות, שאתה מדבר לשון עבר לנקבות, אז הפירוש של ותחיין הפעם השנייה שבלעד בעזרת השם משום אחר זה שהוא שואל אותם למה וקיימתון לשון פעלתם.